טוב, אנחנו בפרשת מטות. בעצם מטות מעשה זה הפרשיות שמסיימות את חומש במדבר, שזה העניין של הדרך. באמצע, בהתחלת מטות, יש דבר שלכאורה נראה שהוא לא שייך כאן לעניין, זה עניין של נדרים. מה העניין של נדרים כאן פתאום משלבי התארגנות לקראת הכניסה לארץ? בוא נראה. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני, וישבע שבועה לאסור ישראל נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אדם צריך לעמוד בדיבורו. אומר רש"י, חלק כבוד לנשיאים ולעמדם תחילה, ואחר כך לכל בני ישראל. כתוב, יש היררכיה, זה צריך לדעת. מה זה היררכיה? יש עמדנה, יש להבדיל בתוך עם ישראל. גם היום, בכל חברה אנושית, כתוב בגמרא כתוב שלגבי הדעת, אנחנו מבקשים דעת. אז חז"ל אומרים, מה זה דעת? יש חוכמה, יש בינה ויש דעת. אומרים חז"ל, אדם שיש בו דעת, הוא יודע להבדיל. הוא יודע להבדיל בין מדרגות למדרגות, בין אדם לאדם, בין ישראל לעמים, בין כל דבר ודבר. זה לא מספיק שיש לך ידיעה כללית, אלא אתה צריך בתוך הכלל להבדיל הבדלות. ההיררכיה הזאת, הסידור הזה של מטות, קודם כל ראשי המטות, אחר כך מגיע לפרטי העם, זה לא דבר מקרה. ככה דבר השם עובר, דרך אנשים שהם במדרגה יותר גבוהה עד לכל עמך. חלק כבוד לנשיאים לעמדם תחילה, ואחר כך לכל בני ישראל. מניין שאפשר הדיברות, כן? שזה השיטה, זאת הדרך. תלמוד לומר, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם, ואחר כך נגשו כל בני ישראל. ומה ראה לאומרם כאן דווקא את הנושא של הנדרים? לימד שהפרת נדרים ביחיד מומחה, זאת אומרת דיין מומחה להפרה, אבל אם אין יחיד מומחה, אפשר לקחת, רק שהוא יזוז, בסדר גמור. אם אין יחיד מומחה, לוקחים שלושה אדיוטות. כמו שאנחנו נוהגים בערב ימים נוראים, בערב ראש השנה, עושים התרת נדרים בשלושה, זה נקרא, שלושה אדיוטות. או יכול, שלא אמר משה פרשה זו, אלא רק לנשיאים, נאמר כאן, זה הדבר, נאמר, בשחותי חוץ, זה הדבר. מה להלה נאמרה לאהרון ולבנה וכל מיני ישראל, שנאמר דבר אל אהרון, אף זו נאמרה לכולם. אלא מה? לא נאמר בפעם אחת לכולם, אלא בהדרגה. קודם כל החשובים ביותר, ולאט לאט עד שנמגיע לעמך ישראל. זה הדבר, משה התנבא בכה אמר השם כחצות הלילה, הנביאים התנבאו בכה אמר השם, אבל משה רבנו, יש לדבר מיוחד, זה, מה זה? זה נוכח. מוסף עליהם משה שהתנבא בלשון, זה הדבר. זה הדבר, אומר מאותו, זה. כלומר, שהחכם בלשון אתרה, הוא בעל בלשון הפרה. יש הפרת נדרים ויש אתרת נדרים. כי לשון הכתוב כאן, אם חילפו, אין מותר ואין מופר. יש חשיבות עצומה לדיבור. אנחנו חושבים שדיבור זה הבל פה, בעלמה יכול להיות. כשאדם מוציא דבר מפיו, צריך לדעת שהדבר הזה כמו מעשה. כל דיבור הוא כמו מעשה. לכן מאוד צריך להיזהר שאדם שהוא לא ינדור, לא יוצא, לא בכלל, כל דיבור ודיבור. צריך מאוד להיזהר. כי הדיבור יש לו השפעה. השפעה אדרבה. הדיבור, מכיוון שזה ביטוי לדבר רוחני, קודם כל האדם חושב, אחר כך הוא מדבר, אחר כך הוא עושה. אבל הדיבור צריך מאוד להיזהר, לדבר רק דברים טובים. ודאי ודאי לא לקחת נדרים, דברים כאלה, שאנחנו נתפסים על הנדר. אדם יכול להתאפס על הנדר.
אם הוא אומר, בלי נדר זה פותר אותו
מנדר? מה? באמת צריך להגיד שאומרים, אומרים מהתורה, יש כאלה שנודרים. נדמה לי שבשם הרב מרדכי אליהו, הוא אמר, צריך תמיד להקפיד להגיד בלי נדר. אחרת, אם שכחת ולא קיימת, אתה עובר עבירה.
זה היה בלי נדר?
הכל אם להגיד בלי נדר, אני תורן כך וכך. להגיד בלי נדר. תגידו בלי נדר.
גם אם מישהו רוצה לעזור ולעשות משהו, גם אם...
בלי נדר. למה להתאפס? האדם נתפס בדיבורים שלו. אז קודם כל דיבורים, צריך לדעת לדבר. אדם לסווג את הדברים. לא להיכשל בדיבורים חס ושלום. גם דרך אגב, לא רק בדיבורים כאלה. לפעמים יש דיבורים שאדם מדבר, הוא חושב שזה דברים באלמה, זה לא נכון. יש כאלה אומרים, לא עלינו, פעם הייתי בבית אחד, שמשפחה ערירית שאין להם ילדים, והם כבר מבוגרים מאוד. אז היה מאוד לא נעים, למה? כי הבעל כל הזמן מצפצף לאשתו האומללה והמשכנה, מה הוא אומר לה? את יודעת למה אין לנו ילדים? את זוכרת שלפני הנישואים אמרת, את לא רוצה ילדים? וואי. זה לא הלך לאיבוד. וואי, כמה צריך להיזהר. כמה צריך להיזהר בדיבורים. כל דיבור יש לו השלכות. ואם מדברים, מה אומרים?
בלי נדר.
בלי נדר. אמרתי שלפני שהתחתנו, הלכתי עם אשתי לטיין ככה, כמו אתה יודע, לפני החתונה, מדברים, איך נסתכל על, לחשוב על העתיד, מה נעשה, איך נראה, מה... אז הלכנו, עד היום אני זוכר איפה זה היה, הלכנו מול שער הרחמים, עשינו שיבור ככה, אז אפשר ללכת ככה חופשי באזורים האלה, אז הלכנו. ואני אומר לה, היא אומרת, מה אתה רוצה לעשות בחיים? שאלת אותי. אני אומר, תראה, אני באתי מקיבוץ וזה, אני הייתי רוצה לקרב גם כן ליהדות, לתורה. דבר טוב, למה לא? היא אומרת, אוי, זה נכון, אתה צודק. אני מסכימה, מסכימה? כן, מסכימה. עד היום היא מצטערת על זה. היא לא ידעה שזה ישאב אותי כל כך. לא, לא יודעת את זה. דיבורים יש להם משקל, יש להם ערך. יש שקוראים כיתה ח' בדרך כלל, אז אני לא יודע אם היום זה נהוג, פעם היה נהוג ספר הזיכרונות. אז היו כותבים בני הכיתה, כל אחד היה כותב, אחד לשני, היו כותבים כזה. יום אחד אני מגלה בין המסמכים, זה פנקס של אשתי, תחיה. ושם הפנקס הזה היה כתוב, בני הכיתה ברכו כל אחד את השני. אני רואה, יש כאלה שמקפלים וכותבים סוד. מאחר כפול, כותבים סוד. אני פותח את הסוד, אני מברך אותך, שיהיו לך 12 ילדים. הייתי עמום. ברכה לא הולכת לאיבוד. 12 ילדים. זה קשה מאוד. אנחנו לא מבינים בזה, אבל יש ערך לדיבורים. ודאי לכתיבה יש ערך, דברים לא הולכים לאיבוד. אז צריך להגיד רק דברים טובים, ולא להגיד דברים לא טובים, ודאי לא לנדור, לא להרבות בנדרים.
טוב. לא להגזים.
מה?
לתת הברכה הנכונה בלי להגזים.
בלי?
בלי להגזים. שזה מעבר ל...
תראה, אין, הוא נתן ברכה. אני יודע במקרה מי זה הבן אדם הזה. נתן לו ברכה. מפחיד. כי אנחנו פסחים פרק י' וכבר עוסקים בליל הסדר. פרק י' משנה א', ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. למה? תראו את הראש הקהתי. סמוך למנחה כבר בערנו שזמן תפילת מנחה נקבע לפי זמן הקרבת התמיד שבין הארבעים. לפי שהיה התמיד קרב בכל יום מתשע שעות ומחצה של היום, תקנו זמן המנחה מתשע שעות ומחצה, והיא נקראת מנחה קטנה. יש מנחה גדולה, מנחה קטנה. שכן, משש שעות ומחצה של היום מתחיל זמן מנחה גדולה. אנחנו כאן למשל ביום שישי, בכלל כל יום מתפלים מנחה גדולה, אבל יש כאלה שמתפלים מנחה קטנה. ומן השכן, על סמך זמן שחיטת התמיד בערב פסח, כמבואר בגמרא, שכוונת משנתנו למנחה קטנה, דהיינו סמוך למנחה, עם חצי שעה לפני זמנה. היינו בתשע שעות של היום, לפי שענינו. לא יאכל אדם. למה לא יאכל אדם? דהיינו לא יתחיל לאכול. עד שתחשך, כדי שיאכל מצה בערב לתיאבון. למה? זה נקרא הידור מצווה. כמו שבארבעת המינים אנחנו לוקחים ועושים כל מאמץ שארבעת המינים יהיו מהודרים. זאת אומרת, יש מדרגות בזו. כמו בחנוכה, הידור או מהדרים מן המהדרים. אז יש המצווה, יש ההידור של המצווה. כשאתה בא לליל הסדר, אתה צריך להיות תאב לאכול. עצם העובדה שאתה תאב לאכול, זה נקרא הידור מצווה. ולא שתבוא שמח. אם אתה בא שמח, אז קיימת את המצווה, אבל זה לא בהידור. אז זה משהו, זה נקרא הידור מצווה. ונקטה המשנה עד שתחשך, שכן שנו בתוספות, הפסח ומצה ומאור מצוותן מי שתחשך. לכן זה עד שתחשך. כן, אז זה הטעם למצווה הזאת, לא לאכול בערב פסח על מנת לבוא לא שבעים לליל הסדר. אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. מה זה עניין לא יאכל עד שיסב? הכוונה היא שיסב זה הצד הצד שמאל. נשען ילדו השמאלית שיוכל וישתה בהסיבה, מדוע כדרך שנוהגים בני חורין, לזכר שיצאו ישראל מעבדות לחירות. אני רוצה לומר באופן כללי, הרבה מאוד מהמנהגים בליל הסדר הם באים להדגיש את היציאה מעבדות לחירות. עצם האמירה בליל הסדר, עבדים היינו ויצאנו מעבדות לחירות. אנחנו מציינים את המציאות כאילו אנחנו עושים, משחזרים נאמר, אם נאמר בלשון שלנו. משחזרים את ליל הסדר, בליל הסדר, את היציאה מעבדות לחירות. זה הרעיון המרכזי של ליל הסדר. אוכלים מצה, למה? מי יודע? יצאנו מעבדות לחירות, מהר או מהר יצא? אוכלים מרור, למה? מה לפני? אכלנו מה? מרור. כל זה. זאת אומרת, אדם צריך להרגיש בליל הסדר כאילו הוא יצא ממצרים. ככה כתוב, הרמב"ם מביא זה הלכה למעשה. כל אדם בליל הסדר צריך להרגיש שהוא יצא ממצרים. לכן צריך בליל הסדר לעצום את העיניים ולדמות לעצמנו שאנחנו יוצאים ממצרים. ולהיות שמחים, שמחה עצומה, כאילו יצאנו ממצרים. רק אני אתן לכם דוגמה שתבינו את הדבר הזה. מישהו כאן אוהב ספורט או משהו כזה? אוהד איזה משהו? אתה לא
אוהב?
איזה קבוצה אתה אוהד?
קבוצה
דעת מאור התורה. למה אני אומר את הדבר הזה? שרוצה להבין מה זה שמחה, זה כשאיזה קבוצה שמנצחת את השני, אז יש התפרצות אדירה של שמחה של העובדים של הקבוצה הזאת. משהו...
כמו
בית"ר
ירושלים.
אתה אוהד בית"ר ירושלים.
לא, אוהד בית"ר.
לא, לא.
לא עזבתי את זה. פעם הייתי הפועל ירושלים. כבר מזמן. האח
שלי שיחק שם. אז ההתלהבות בזמן הניצחון או השאר, משהו אדיר. כשאתה בא לליל הסדר, אתה צריך להתלהם. להתחיל להיות, וואי, יצאנו ממצרים. במיוחד לילדים. הילדים צריכים להרגיש בליל הסדר חופשי, חופשי. לא להשתולל. אבל כל ליל הסדר בנוי לתת להם את חוויית יציאת מצרים. אבל אצלנו במשפחה, תלוי, יש כל מיני ילדים, אבל יש חלק שעושים ממש ש... תעלה הסדר, זה הלילה של הילדים. ממש. חידונים, עניינים, וחיות, וכל זה, הצגות, הם עושים הצגות, מתכוננים לפני זה, הם עושים הצגות, הנה, הם באים, הם מתחופשים לבני ישראל, וכל זה. למה? כי כולל הסדר זה להרגיש את היוצא ממצרים. חייב אדם להרגיש את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. כמו אצל רב יוסף גם, נכון? רב יוסף. לא, פשוט לשקוט על הילדים.
מעשים והכל. אחרי הם גנבו לי את הפיקום.
דברת אפיקומן, זה חוויה. אז זה מה שהוא אומר, אדם מסב, הסבה, וזה לא יוצא מידי חובה אם אתה לא... מסב זה דרך חירות. אתה לא יכול לשבת כמו איזה נבח בליל הסדר. אתה צריך להרגיש את המלך. אתה מלך, צריך להרגיש כמו מלך. יצאת מעבדות לחירות. המנהג הזה, בהסבה, הוא מנהג שלא יצאת ידי חובה, אם אכלת המצה או דברים אחרים, לא בדרך חירות, אז לא בסדר, אתה צריך... אדם חייב להרגיש עצמו כאילו הוא עצמו יוצא ממצרים, זה מה שהוא אומר. חוץ מזה יש פן יקדים כנה לבשת, אבל זה הטעם העיקרי. דבר אחרון, ולא יפחתו לו מארבעה כוסות של יין, אפילו מן התמחוי, אומר, לא יפחתו לו, למי זה לא, חמים תקנו לשתות ארבעה כוסות יין בסדר לסדר. כן, כנגד ארבעת לשנות גאולה. אז הוא אומר, לא יפחתו לו, למי זה לא, אומר, לעני, לא יפחתו לו גבאי צדקה, המחלקים לעניים את צורכם מארבעה כוסות של יין. חייבים לתת לו. למה? למה צריך לתת לעני בליל הסדר? הוא גם עם ישראל. הוא צריך להרגיש טוב בליל הסדר. אז באים חז"ל ואומרים, זה חג שכולל את כולם, כולל את העניים. לכן, אם אין לו, צריך לדאוג לו. ואפילו מן התמחוי, אפילו הוא עני שבעניים, הנוטל מן התמחוי, די מן הקערה שמחלקים מן המזון לעניים, ואם גבי צדקה לא נתנו לו, צריך הוא להשתדל בעצמו, אומר, בכל כוחו שיהיה לו יין לארבעה כוסות, כגון שימכור מלבושו, הוא ילווה או יזכיר עצמו, כדי לקנות את הארבעה כוסות יין, שזה מבטא את ארבעת לשנות הגאולה. אורות. אנחנו עוברים לאורות התחייה. ארץ ישראל, מלחמה, ישראל ותחייתו. כן. כן. מי שסידר את זה, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. וכל דבר כאן הוא בחוכמה. קודם כל ארץ ישראל. מי רוצה את ארץ ישראל צריך להתגייס לצבא, להילחם, מלחמות. בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית. אחר כך בא תהליך התחייה. מה זה תחייה? הנביא יחזקאל אומר שעם ישראל הוא בגלות, הוא משול לעצמות יבשות. התחיינה העצמות היבשות. אז התהליך של התחייה, התחיינה, התהליך שהנביא מתאר אותה, את כל תהליך התחייה. אנחנו בדור של תחייה. הדור שלנו, כי בגלות היינו 2000 שנה, עצמות יבשות. גם מגבל אומר ריקב עצמות, ריקובות, כן. עכשיו העצמות האלה, לפי מה שהנביא אומר, מתלכדות אחת לאחת. זה קיבוץ גלויות. אנחנו עכשיו... אבל התהליך הזה זה לא רק תהליך סמלי, אלא זה תהליך שיש לו ממד רוחני. מה קורה לעם ישראל בתהליך התחייה? זה הפרקים האלה, המאמרים האלה. להבין את תהליך התחייה. למשל, המורכבות של היום, זה לא במקרה. זה חלק מתהליך התחייה. אז אם אתה מבין את התהליך, אתה יכול לחיות את זה. כמו שאתה מגדל ילד, ואתה מבין שהוא ילד. נו, לא נורא, עובר מה, איך אומרים, מחלות ילדות פה, שם. זה בסדר, עוברים את זה. גם הידיעה הזאת, כל התהליך המורכב הזה, והמשברים וכל הדברים, צריך להבין את זה, מה השורש כל העניין הזה. ישראל ותחייתו. תחיית עם ישראל. קודם כל, זה מאמרים הרבה יותר ארוכים, נקרא את זה בהדרגה. ישראל מספרים תהילת השם. זאת אומרת, הייעוד שלנו זה לספר תהילת השם. עם זה יצרתי לי, תהילתי יספר. נאמר, אם נצייר ציור כזה, עולם בלי עם ישראל, חס ושלום, נניח. האורח חיים הקדוש אומר, אשרי עולם שעם ישראל נמצא בו. אשרי עולם. עולם בלי עם ישראל זה כמו חושך. ישראל אורו של עולם, ירושלים אורו של עולם. אז זה העניין של זה המהות של לספר תהילת השם. ישראל מספרים תהילת השם. כוח גבורה העליונה, במלוא תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו. מעולם ועד עולם אתה כל. זה אנחנו מספרים, לא רק בפה, בעצם היותנו עם. הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. כמו שאומרים בקדיש, לאלה ולאלה מכל ברכתה. זהו מה גורל ישראל. זה גורל, זה לא בחירה. אנחנו לא בוחרים בזה. שזה נבראנו. עם ישראל נברא בשביל להודיע לכל באי עולם על ריבונו של עולם ושליטתו והנהגתו וכל מה שזה, זה עניינו. זה אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם כל עולם. כתוב. הרמב״ם בספרים שלו, כל ספר כמעט, הוא פותח, ויקרא שם בשם השם כל עולם. זה המוטו, זה הכיוון, זה הייעוד של עם ישראל, לקרוא בשם השם כל עולם. זה גורלנו, זה הגורל שלנו. דרך אגב, להבדיל אלף אלף אלפי הבדלות, המוסלמים כנראה למדו את תורות התחייה, אבל התבלבלו. צועקים כל הזמן, אללה אכבר, אללה אכבר, אללה אכבר. ממי הם למדו? ממי?
אברהם
אבינו. אברהם אבינו, אבל מה הם שכחו? שאברהם אבינו אמרנו ללכת בדרך השם. זאת אומרת, הם לקחו רק את הקריאה, אבל לא את המהות. הקריאה בשם השם זה לא רק שאתה צועק, יש אלוקים. אתה צריך לבטא את זה בחיים שלך, במידות, במעשים, דרך השם. זה גורלנו. אני לא יכול שלא